טוב, אז בשעה טובה. איך, כמו שיש מנהג, כשמבשלים לשבת, אז אומרים לכבוד שבת קודש, אז לכבוד שמיטה, אז נלמד ביחד איגרת תקנה. כשהרעיון הוא, למדנו הרבה שנים מידות הראייה. ובאיזשהו שלב הרגשתי שכדי שיהיה אפשר להבין את מה שהרב כותב במידות הראייה, אז צריך להתחיל מהיסודות בכלל של הרב. ואז היה, כאילו, ערכתי קובץ של כזה הקדמה למשנת הרב בכלל. בשנה שעברה, לא זוכר אם גם לפני שנתיים, אבל שנה שעברה ודאי למדנו אותו. חלק מהפסקאות בקובץ, ההוא, של ההקדמה למשנת הרב, המקור שלהם היה איגרת תקנה. בגלל שזאת איגרת מאוד יסודית. ואיגרת תקנה, הבסיס שלה, היא עוסקת בנושא השמיטה. אז אמרתי לעצמי, לקראת השנה, אם מזדמן לנו ללמוד תורה בשמיטה, אז נלמד את האיגרת לפי הסדר. נפגוש עוד יסודות שיש בה. ואחרי האיגרת, אז נראה הלאה מה נעשה. טוב. אז לכולכם יש את האיגרת, לכולכם יש את ההשלמות. עכשיו, למי נכתבה האיגרת? ברוך השם, עיר הקודש יפו, תיבנה ותיכונן, כ"ד סיוון, תרע"ג. לכבוד ידידי ורב רחימאי, רחימאי זאת אומרת אהובי. הרב הגאון האמיתי, פאר הדור, מורנו ורבנו הרב רבי יעקב דוד, רדב"ז שליטה. הרדב"ז, הרב יעקב דוד וילובסקי, הוא היה טיפוס מיוחד. הוא היה מתלמידי החכמים שבדור, אבל הוא היה טיפוס. למה אני אומר את זה? כי הרב ציודה היה אומר את זה. למה הרב ציודה היה אומר את זה? כדי ללמד עליו זכות. כי הוא חלק על הרב בנושא השמיטה, או בנושא היתר המכירה. הוא חלק בצורה מאוד חריפה, התבטא על הרב בצורה מאוד חריפה. וכדי לדון אותו לקו זכות, אז הרב ציודה אמר, הוא היה כזה טיפוס. כאילו, הוא היה מביא דוגמאות, כאילו, קודם כל, הוא היה רב בכמה מקומות, הוא היה רב בסלוצק, ואז כאילו, הוא לא הסתדר באף מקום. בקיצור, זרקו אותו ממקום למקום, הוא היה נודד, בסוף הוא עלה לארץ, הוא גר בצפת. כדי לתאר את האישיות, כאילו, הרב ציודה היה מתאר איכשהו, קודם כל, טוב, שני דברים, כאילו, הוא היה מגיע אל הרב ליפו מדי פעם, הוא היה מתארח אצל הרב. אז כשהוא היה מגיע, הוא היה דופק עם המקל שלו על הזכוכית של החלון של המטבח וצועק לרבנית, תכני לי את הדגים שאני אוהב לצהריים. כאילו, לא הסיפור שאתם רגילות לשמוע על צדיקי הדורות. וסיפור שני, נגיד שהוא היה סם בליל שבת, הרב היה מתחיל להגיד דבר תורה בליל שבת, כזה, הוא היה תופס את הראש, די, 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 כואב לי הראש. כאילו, הוא לא יכול לשמוע את הדברים האלה. כלומר, אמונה. טוב. עכשיו, נראה מהציטוטים שהרב... הוא היה מגדולי הדור, הוא היה תמיד חכם גדול. הוא כתב פירוש על הירושלמי. נכון. אז לכן צריך לדעת שזו דמות מיוחדת. ושאם יום אחד תתקלו בדברים שהוא כתב על הרב, אז תבינו לקחת את זה ברבון מוגבל. שאם הוא קרא, נגיד, אם הוא קרא לרב משוגע, כי לחצי עולם הוא קרא משוגעים. אז לא לקחת את זה אישית. זה לא, לא הייתה לו קהילה ממש. כנראה גם בגלל העניינים האישיותיים. אבל הוא כתב ספרים חשובים.
שלם יותר מעריכים?
לא. טוב. אז כותב לו הרב. מכתב הדרת גאונו הגיעני במועדו, וכאשר אין לי עליו עידן ריתך, ברוך השם, על כן אינני יכול להשיבו בלא דחיית זמן, ואבוא על סדר מכתבו. עידן ריתך, עידן זמן, ריתך כעס, זמן כעס. אז הרב אומר, היות ועכשיו אני לא כועס עליך, אז עכשיו אני עונה לך. כי ממש מה שקודם הרב קצת כעס. שזה גם לא רגיל, לא היה, לא, לא דבר שהיה קורה כל יומיים, או כל שנתיים. תמהה לי מאוד, איך יפצעו דבריי את ליבו הטהור? ואיפה מצא שאני רוצה, חס ושלום, לעקור שביעית מארץ ישראל? אז הנה, אתם מבינות מה הוא כתב עליו. כאילו, א', הוא אומר לו, אתה פוצע את הלב שלי, ואתה עוקר שביעית מארץ ישראל. אז אומר הרב, חס ושלום. וכי לא חזרתי כמה פעמים על דבריי, שהוראה זו, כלומר, של היתר המכירה, היא רק הוראת שעה, ורק לפי הצורך וההכרח הגדול, כי חלילה להפקיע מצווה גדולה וכללית כקדושת השמיטה בלא הכרח גדול, הנוגע עד הנפש, בחיי נפש ממש. זאת אומרת, אולי היה צריך להתחיל בקצת רקע וזה, אבל... יש שנת שמיטה. בשנת שמיטה אסור לעבוד את האדמה. יש מלאכות שאסורות מדאורייתא, זריעה, זמירה, קצירה וצירה, שכתוב במפורש, בחשיר, בחריש ובקציר תשבות וכו'. ויש מלאכות שאסורות מדרבנן. נגיד להשקות את העץ, לא אסור מהתורה, מדרבנן. מתי שמיטה חלה? הרי מצוות התלויות בארץ הן לא חלות כל הזמן. יש להן תנאים. לא בכל מקום, לא בכל זמן. אז הגמרא לומדת שבזמן שהשבטים במקומם, שרוב ישראל בארץ ישראל, והשבטים יושבים במקומם, אז זוכים למצוות שמיטה. אבל כשרוב יושביה לא עליה, כמו מאז הרבה הרבה שנים עד היום, אז כל מצוות שמיטה היא מדרבנן. אז למשל, אם מישהו מעליף מישהו אחר, או אומר לשון הרע על מישהו בגלל שמיטה, אז מה יוצא? בגלל שרוצה להקפיד על מצוות רבנן, הוא עובר על מצוות דאורייתא. טוב, עכשיו, זה לא היה כל כך אקטואלי בתור התמודדות הלכתית, כי כמעט לא היו בארץ יהודים. כיוון שכבר היו בארץ קצת יותר יהודים, הייתה בעיה. אם אי אפשר לעבוד את הקרקע, מה אוכלים? טוב, אז קנו מערבים, כי כמעט לא היו יהודים חקלאים. כשהיו יהודים חקלאים, אז חכמי צפת, לפני 400 שנה בערך, הם חידשו את היתר המכירה. זה לא המצאה של הרב קוק, זה חכמי צפת מלפני 400 שנה. שמה? שכמו שמוכרים חמץ, כמו שבפרוזבול, שמיטת כספים, כספים, מוכרים את החובות לבית דין, אז אפשר למכור את הקרקע לגוי. מה זאת אומרת למכור את הקרקע? את הבעלות המשפטית על הקרקע, לא את עצם הקרקע, לא שמישהו מוכר את ארץ ישראל לגויים, כמו שהמשמיצים אוהבים להגיד, אלא זה עניין של רישום משפטי, שיש לו השלכות הלכתיות. זה כמו, למשל, מי שיש לו מסעית, והוא רוצה לקנות עוד מסעית. עכשיו, הוא יקנה שתי מסעיות, הוא ישלם המון מס, אז מה הוא עושה? הוא רושם את המסעית על שם סבתא שלו. כאילו, עכשיו, אז יש לו רק מסעית אחת, ולסבתא שלו יש לו מסעית אחת. טוב, היום זה פחות יעבוד, כי יבדקו אם לסבתא יש רישיון ג' אבל בבסיס, כדי יש דבר כזה של רישום משפטי שיש לו תוקף. אז הרעיון היה שמוכרים את הבעלות על הקרקע לגוי עד אחרי השמיטה, ואז ממילא קרקע שבבעלות גוי לא צריך לשמור בה. הגוי יכול לעבוד בה. אז ממילא, אז הרב יתיר במלאכות דרבנן, שקרקע ששייכת בבעלות גוי ועוד יותר פטורה משמיטה, אז יהיה אפשר לעבוד בעבודות שהן לא דאורייתא, כי שמיטה לא אוכל עליה. יש דעה ששמיטה בזמן הזה, זה אפילו לא דרבנן, אלא מידת חסידות.
למה? למה זה מידת חסידות אפילו
לא דרבנן? טוב, שיקולים הלכתיים. אם זה בכלל חל, כאילו, איפה רבנן גזרו לשמור שמיטה כשמדאורייתא אין חיוב? חשבתי שזה עובד.
כן, עובד לא נכון.
טוב. בשנת תפרש מ"ב התחילה מה שנקרא העלייה הראשונה, מתי עוד קודם, תפרש למדח, התחדש יישוב פתח תקווה, התחילה שוב חקלאות יהודית. תפרש מ"ב, ראשון, זיכרון, רחובות, כאזור של יסוד המעלה, ראש פינה, קיצור, התחילו מושבות של יהודים. ברובם תמך הברון רוטשילד. כלומר, הם לא החזיקו את עצמם כלכלית, היה צריך סיבסוד. מי שהחזיק אותם, הברון רוטשילד. בתף רשמימתת, הגיעה שמיטה, והמושבות האלה ניזונו רק מחקלאות. זה לא שאלה הם גם מניות בבורסה, או כל מיני, נדע, במוסכים ו... הדבר שהם חיו ממנו זה חקלאות, כלומר הם גידלו לחם וגידלו תבואה ואכלו את הלחם, מזה הם חיו. אז הם פנו לכמה מגדולי הדור, ביניהם הרב יצחק אלחנן ספקטור, שהיה גדול הפוסקים של הדור, הרב של קובנה, ורב שמואל מוליבר ועוד, והם התירו לעבוד את אותו היתר מכירה. כלומר, אותו היתר מכירה של הרבנים הספרדים מצפת מלפני 400 שנה, הם אמרו אפשר להשתמש בו, ולמכור את הקרקע לגוי, כלומר, את הבעלות המשפטית על הקרקע לגוי, ולעבוד את המלאכות הרבנה. היה מקום אחד שלא הסכים. מושבה בשם מזכרת בתיה, שיודע גם בתור עקרון, והם לא הסכימו. וגם ביהוד נדמה לי, חלק לא הסכימו. מה שקרה זה שמתו שם ילדים מרעב. פשוט. אז כשהרב אומר פה שזה פיקוח נפש, הכוונה פיקוח נפש. זה לא מליצות, ככה היה. אז הרב אומר, אז מה אומר, מה כותב הרדב"ז לרב? אתה עוקר את השמיטה מארץ ישראל. אז הרב אומר, שוב, וכי לא חזרתי כמה פעמים על דבריי, שהוראה זו היא רק הוראת שעה. קודם כל, זה לא מעטה ועד עולם, זה עד שהמצב ישתנה. דבר שני, ורק לפי הצורך וההכרח הגדול, כי חלילה להפקיע מצווה גדולה וכללית קדושת השמיטה בלא הכרח גדול, הנוגע עד הנפש, בחיי נפש ממש, שלא יגבעו חס ושלום ברעב נפשות רבות מעין עבודה ומחיה. זה דבר אחד. ודבר שני, זה לא רק פיקוח נפש פרטי, אלא ושלא יהרס יסוד היישוב הקדוש בראשית צמיחתו. זאת אומרת, המושבות עומדות כאילו עדיין בשלב מאוד מאוד שברירי, מאוד מאוד ראשוני. כמו שאמרתי, הם לא מחזיקות עצמם כלכלית. אם יש שנה הפסקה, אז אנשים לא יבואו גם, זה גם היה. אחרי שיצאו השמועות, שילדים מתו ברעב, גם העלייה ירדה. כאילו זה, כי אנשים אומרים, למה לא נסתבך? והיו אז אופציות, הברון הירש בנה מושבות בארגנטינה, להבדיל, כמו שהברון רוטשילד בנה מושבות בארץ ישראל. רוב היהודים יגרו לאמריקה, רוב הכוונה, 97% יגרו לאמריקה. היה ככה, היה רוב מוחלט של היהודים, לפני 150 שנה, גרו ברוסיה, מזרח אירופה. והצרות שם הלכו וגברו, היו פוגרומים גדולים, והיה אפשר אז לצאת. אז מאות אלפי יהודים עזבו את רוסיה, אם לא מיליונים. כמעט כולם לאמריקה. כל יהדות אמריקה של היום, כמעט, היא באה מהגירה של אז. לא, לא, לא. מלאכות דרבנן. נגיד, להשקות, דברים שהם לא זריעה, חריש, לא היסודות, אלא דברים שעוזרים לקיים את השדה. נכון. כן. מה השם שלך? ומה השם? תראה, צריך להתחיל שוב ללמוד, התחיל זמן חורף.
כן, נגיד, כאילו סבבה, ספרדסים, כן, פירות, אם משקיעים אותם, יש שוב פירות, אבל מה
הם מבנים קיומיים, לחם? אז לחם גם, נכון. אז עושים כל מיני פטנטים, זורעים לפני השמיטה, כאילו למרות שזה לא רגיל, אז חלק הולך, אבל...
אז הם משקיעים.
משתדלים.
אז הם יכולים להתקיים, כאילו, עם היתר כזה?
כן. כן, כן, כמובן, זה היה מטרה. אם זה היתר לא היה עוזר, אז לא היו מתירים. אז בקיצור, הרב אומר, זה גם פיקוח נפש של נפשות פרטיות, וזה גם פיקוח נפש של היישוב כיישוב. ראשית צמיחת גאולתנו עומד בסכנה. אז השיקולים צריכים להיות אחרים. אז, כן. מה השם? סליחה.
כי אין מלא
יכולים שנשאר? כן. קודם כל, פיקוח נפש ברמה הכי פשוטה. אין... כאילו... ילדים שאומרים להם שהיה רעב, אז אומרים, אז שהיו הולכים לסופר. כאילו, אין סופר. מה שלא מגדלים, אין. פשוט אין. אז זה היה פיקוח נפש כפשוטו. מה השם?
לכאורה. למה היום זה עדיין נחשב פיקוח נפש, כאילו זה עדיין
נשתה? היום זה לא פיקוח נפש, אבל זה שמעתי באוזניי מהרב אברהם שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, שאז דווקא בתקופה שלמדתי בישיבה הוא היה הרב הראשי, והוא חתם על היתר המכירה, יחד עם הרב עובדיה יוסף זצ"ל. אז הוא אמר, כל עוד יש חקלאי אחד שעובד, ויש פתרון הלכתי שיקרון לזה שהוא לא יעבור עבירות דאורייתא, לפי השיטות ששמיד דאורייתא, אז ברור שנעזור לו. היום זה יותר מורכב, כי מצד אחד זה לא פיקוח נפש, מצד שני, היום החקלאות בנויה בעיקר על ייצוא. ואי אפשר להגיד לאלה שמייצאים להם, תשמעו, שש שנים אנחנו מייצאים, שנה הבאה אנחנו לא מייצאים לכם. הם יפנו למישהו אחר וכבר יישארו אצלו. ואז לא יהיה טעם להחזיק את החקלאות בארץ, כי אין טעם להחזיק את החקלאות בארץ בשביל ארץ ישראל. כי החקלאות היום זה סיפור קשה, בגלל שבכל מיני מדינות בעולם השלישי יודעים לייצר יותר בזול, ושולחים לארץ, אז ממה הם מתפרנסים החקלאים בארץ? מזה שהם מייצרים דברים איכותיים מאוד, ומייצרים אותם לחוץ לארץ. אחרת זה לא כלכלי. מה השם? סליחה.
תליה.
איך?
תליה.
תליה, כן. על החקלאות, שתהיה בארץ חקלאות. כאילו אי אפשר לעשות הפסקה שנה. להגיד, אין בארץ חקלאות. מה?
זה כאילו לשמור על מצוות המאה.
המצוות היא שוב בארץ, כן. לעומת זאת, בדיוק ההפך, מה שמחזיק את החמאס, לא רוצה להמשיך. אבל כאילו צלמו בסופר קילומטר מהבית שלי. ארגזי ירקות, כתוב, תוצרת עזה. אז זה החלופה.
אז...
שמה שמחזיק את הערבים בארץ, כולל את החמאס בעזה, זה ששנה אחת כולם קולים את הירקות שלהם. שמשקים אותם במי ביוב ובלי כל מיני... אלה שלא סומכים על היתר המכירה, במקום זה משתמשים ביבול נוכרי. אז מה שקוראים יבול נוכרי, כי זה שם כזה מחובס, הכוונה תוצרת מחבלים. מי רוצה לפרנס? מה? אני אומר, ראיתי צילום של ארגזים מסופר שנמצא קילומטר ממני, כתוב, פרודוקט אוף גאזה. תוצרת עזה. מה השם?
תהילה.
תהילה. כי יש כאלה שלא סומכים על היתר המכירה. זה לא פשוט. כאילו, זה דיון הלכתי. אז התוצאה היא לא חד משמעית. זה לא כאילו מהאפס. כאילו אפשר לומר ברוב קולו. רוב הפוסקים ודאי סמכו על זה. אבל יש מיעוט חשוב שלא סומך על זה. לצורך העניין, הציבור החרדי בארץ לא סומך על היתר המכירה, כי חזון איש לא סמך עליו. מה השם? צופנה?
צופיה.
צופיה, סליחה.
אוצר הארץ זה כאילו...
אוצר הארץ עושים מה שאפשר. כאן הם לא מתחייבים לתוצרת כזאת או אחרת בדווקא. הם הולכים על האידיאל שזה אוצר בית דין. מה זה אוצר בית דין? זה עוד פתרון. שלא חקלאי פרטי עובד, אלא הוא שליח של בית דין. לבית דין מותר לעבוד. גם, את העבודות רבנן. אז עובד מטעם בית דין, והוא לא מוכר, והוא לא מתפרנס, הוא מוסר את זה לבית דין ובית דין מוכר את זה. יש מסוגם הרבה שאלות הלכתיות, אבל זה אחד הפתרונות שיש. אז אוצר הארץ אומרים ככה, אנחנו מעדיפים אוצר בית דין, אם לא יותר מחירה, אם לא נביא מחוץ לארץ. אבל הם לא מתחייבים לפתרון מסוים. עד כמה שאני יודע. כן, נזר.
שהתורה מצווה אותנו השפטה, כאילו פעם זה היה אמור להיות שיהודי יסע לבית השדה ויקח. אם תהיה
לך סביר, תיקח, כאילו, נפסק שוב על פעם, כן, הפקר. מה שהיו עושים זה קודם כל. כששמיטה הייתה דאורייתא, אז גם הייתה מתקיימת הברכה שבתורה, וציוויתי את ברכתי בשנה השישית. אז היה לאנשים תבואה לשנתיים.
השניים?
כן. בשנה השישית התבואה צמחה פי שניים, כמות. אנשים לא היו להם דאגות. ומה שהיה צריך, אז הלכו לשדה, הכל להפקר, וכל אחד לקח מה שהוא צריך. טוב, אבל הרב אומר, עדיין, כל היתר הזה הוא זמני. אבל בכל עת, אשר ימצא בית דין יפה, כן, לא סתם איזה, כאילו מישהו שאין לו אחריות ציבורית, אלא בית דין חשוב, גדול, שכבר הוטב המצב, ושיש יכולת, בלא סכנה, לקיים את השביעית כמאמרה, בלא שום הפקעה, חלילה וחלילה לשלוח יד בקודש, ולהפקיע קדושת הארץ, ולהכניס ראש בין ערים גדולים. תראו, בואו נעבור לדף של של היערות. כאילו מה שיש בדף הזה, נראה לי כמעט בכולו, היו עוד דפים, זה רק ההתחלה. יש למטה, יש לכם את הצילום של האגרות? מהספר? אז יש שם למטה את ההערות של הרב ציודה. אז נגיד, כשהרב ציודה כותב בהערה 1 א', עיין כתובות קופה בתעני ד', אז הבאתי, אז יש לכם פה בדף את כתובות קופה בתעני ד', וכן הלאה. אז מה זה עידן ריתך? בעידן ריתך, לא אבי בי רחמן. מה, רב יוסף, אחד האמוראים, בזמן של כעס, הוא לא היה מתפלל. עכשיו, על איזה עידן ריתך מדובר? לא שהרב היה עצבני, אלא, לכן הרב ציודה מפנה לתעני, שנבין מה זה עידן ריתך, כשהרב כותב עידן ריתך, למה הוא מתכוון. תשמע, זה הערה 2. תשמע, שאלו את רבי יהושע, צרת הבת, מהו? סוגיה ביבמות, אמר להם מחלוקת, בית שמאי אומרים ובית הלל. והלכה כדברי מי? אז שאלו אותו, והלכה כדברי מי? אמר להם, מפני מה אתם מכניסים ראשי בין שני ערים גדולים, בין שתי מחלוקות גדולות? זאת אומרת, אני לא רוצה להכריע כשיש מחלוקת ששני הצדדים הם מאוד מאוד גדולים. לא, אני רק השלמתי. מקור אחד השלמתי על הביטוי עידן ריתך. זה זה הערה אחת על, שיש לכם בדף.
איפה זה?
לא, לא. הוא רק מסביר את מקור הביטוי. שמה הכוונה? כשהרב אומר שאני לא רוצה להכניס ראש בין ערים גדולים, זה לא ביטוי שהרב המציא. זה ביטוי שכתוב בגמרא, המשמעות שלו בגמרא, אני לא רוצה להכריע במחלוקת שנחלקו בה גדולי עולם. ועל יסוד זה מוסבים כל דבריי, בין בעל פה ובין בכתב ובין בדפוס. אני כל הזמן אומר שזה הוראת שעה בגלל הצורך של היישוב, ואיך יאמר עליי שאני רוצה חס ושלום לעקור את השמיטה. ובאמת, כל יסוד כוונתי גלויה היא לתוכן רוחות ברוך הוא, כמו למי שיודע מה קורה בלב של בני אדם, שהיא רק לחזק את כל קדושת ישראל, קדושת ארץ הקודש, ובכללה קדושת השמיטה גם כן. המטרה שלי היא רק המטרה שלי, אומר הרב, זה לא להקל, זה לא להתיר כדי שיהיה לאנשים יותר נוח, לא שהתורה תהיה יותר פופולרית. המטרה שלי היא להוסיף קדושה בעולם, שזה כולל קדושת ישראל, קדושת ארץ ישראל וקדושת השמיטה. כי אם נתנהג להיכנס במצב החיים של המתיישבים בקודש, ולהקל כמה שאפשר על פי הוראת ההפקעה, כלומר יותר המחירה, במקום שאין שום דרך אחר, ואם זה נעורר אותם באהבה להבינה שדרך זה, דרך דחוק ומסוכנו. זאת אומרת, הרב אומר, צריך להגיד ככה, היות ואנחנו מודעים למצב, שזה פיקוח נפש, שיסוד היישוב בארץ עומד על זה, מצד אחד. ומצד שני, תדעו לכם שההיתר הזה הוא דחוק ומסוכן. למה מסוכן? זה הערה 3. תראו בדף. כתב רבנו יונה, מעלות רבות נמסרו לנו במצוות עשה. מעלת הבחירה, מצווה אחת, שנאמר, ובחרת בחיים. זאת אומרת, חלק מהעניין של ההקפדה במצוות, זה בעצמו קיום של מצווה. להקפיד במצווה, זה מצווה. איזה מצווה? ובחרת בחיים. כי ובחרת בחיים זה לכאורה בחירה אסטרטגית. להיות שומרי תורה ומצוות. אז איך מקיימים ביום יום ובחרת בחיים? הנה. ובכל עת, שמזדמן לפני האדם איסור או ספק איסור, והוא פורש, מקיים מצוות עשה זו. כלומר, אם אדם אומר, אוקיי, אני לא בטוח 100% שזה קשר, אז אני לא אוכל את זה, הוא מקיים מצוות ובחרת בחיים. ובסוף פרק כמה דיקושים, מהפרק ראשון של מסכת קידושין, כתב רבנו ניסים, הרן, דמי דאמרינן בחו לגמרא, ספק הדאורייתא לחומרא, הרי יש כלל, שספק, מה קורה עם ספק? להחמיר או לא? אז ההלכה אומרת ככה, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לכולה. זאת אומרת, ספק של דברי תורה, ספק של מצוות עשה מהתורה, מחמירים, ספק של מצווה מדרבנן, לא מחמירים. למשל, מישהו לא בטוח, מי שהיא אכלה, לא בטוחה אם ברכה בורא נפשות או לא. מברכים או לא מברכים? לא מברכים. אבל אם מישהי לא בטוחה אם ברכה ברכת המזון או לא, מברכים שוב. מספק מברכים. למה? כי זה מהתורה. אולי לא יצאתי ידי חובה. אולי לא קיימתי מצווה מהתורה.
מה?
גם לא, לא חוזרי. כי זה לא דאורייתא. מה השם? סליחה.
דניאל.
דניאל. דניאל, מכורה, תליה, טל שחר, צופיה, תחזרי על השם, סליחה.
אתר.
אתר. ככה אני בודק שאני לא סנילי. אז השאלה, אז זה שאלה נוספת. האם זה שספק הדאורייתא לחומרא זה דאורייתא? או שחכמים אמרו שאם יש ספק בדברי תורה, צריך להחמיר. אז אומר הספר חרדים בשם רבנו יונה, בשם הרן, כלומר, אומר רבנו יונה, סליחה, ספר חרדים בשם הרן, דבר תורה הוא, ולא מדברי סופרים, וכתב שכן דעת רשי. ובתשובה כתב, הרן, אפילו בעסקי העולם, כל המשכיל בוחר לנפשו, הדרך היותר בטוח, והמשומר מכל נזק ומכשול. זאת אומרת, בכל נושא, אומרים לבן אדם, תשמע, יש לך שתי אפשרויות, אבל אחת היא קצת מסוכנת. תודה, לא. כאילו, מה זה קצת מסוכנת? לא רוצה. אם יש לי דרך אחרת שהיא לא מסוכנת, מה פתאום שאני אבחר בדרך המסוכנת? ועל אחת כמה וכמה, שיש לנו לעשות כן, בדברי התורה והמצוות. עד כאן לשונו. אז אומר הרב, אז לכן, הרב אומר, הרב קורא לזה, ליתר המחירה, דרך מסוכן. כי כיוון שיש חולקים, וגם חלק מהחולקים אומרים שזה דאורייתא, אז לא, זה לא דבר שמקילים בו ראש. דרך זה, דרך דחוק ומסוכן, וראוי לכל אשר זיק יראת שמיים בלבבו, להתרחק ממנו בכל יכולתו. אז רבים ילבו עלינו, לקיים את המצווה כמאמרה באהבה, ולא נפגש, ולא נפגוש. אז קודם כל הרב אומר, מה נרוויח? שהרבה, אם הם יבינו שזה מסוכן, אז אדרבה, זה דווקא מה שיגרום למי שכן יכול, כן לא לסמוך על היתר. ולכתחילה באמת להפקיר. זה בעשה טוב. ובסור מרע, אומר הרב, ולא נפגוש ניגודים ומסתמות על דרכנו, ולא יוכלו לומר לנו שאנו מחריבים את יישוב ארץ הקודש. כי אז עשו את זה. היו בארץ גם אנשים שהיו כופרים להכעיס. זאת אומרת, למדו תורה ומרדו בתורה ובמצוות ובאמונה. ואמרו, הנה, וכאילו, חלק ממה שהניע אותם היה, אי אפשר לנהל, כמו שיש אנשים שאומרים עד היום, אי אפשר לנהל מדינה מודרנית ולשמור מצוות. צריך לבחור. אז נורא אהבו להוכיח שמי שרוצה להקפיד על המצוות, זה הורס את היישוב. והשמיטה, כמובן, היה מבחינתם מציאה גדולה. הנה, אתם רואים מה קורה למי ששומר שמיטה? זה לא שיקול הלכתי. זה לא שיקול הלכתי. אבל אחרי שכיוון שיש מקור להיתר, אז הרב אומר, אם נלך בדרך של ההיתר, וגם נאמר שזה מסוכן ואין ברירה, אבל עכשיו אין ברירה, אז כבר אי אפשר יהיה להגיד שהתורה היא אויפת של היישוב בארץ, חלילה. ואז רווח שלישי וממילא התעורר החשק גם כן בלב רבים משלומי אמוני ישראל לבוא להתנחל בארץ ישראל, כי יחשבו בעצמם ממה נפשך, אם אין לנו יכולת לקיים את השמיטה כמאמרה, הרי בוודאי זכינו בחלק טוב שאיננו יושבים בארץ הקודש ומקיימים את המצוות התלויות בה, וביותר מצוות שמיטה הכללית. כלומר, מצוות שמיטה מבין המצוות של יישוב בארץ היא המצווה הכי כללית, כי זה לא תרומות, מעשרות, ביקורים, נטע רווי, כאילו שזה שקשור להקשר מסוים של גידול מסוים בשנה מסוימת. להגיד, כל עבודת השדה בשנה הזאת שובתת לכבוד השם, שבת הארץ. זה מצווה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד חשובה. אז אנשים יגידו ככה, אם נזכה, ודאי זכינו בחלק טוב. ואם חס ושלום יהיה הכרח גורם שבשנים הראשונות ליישובנו נהיה מוכרחים לסמוך על היתר ההפקעה, עלו גם בזה לא יצאנו בדרך התורה. והנה לו, ככל עמון בית ישראל שסומכים בכמה עניינים על היתרים של דוחק על פי הוראת חכמים, וזה זמני עד אשר ירחיב השם לנו ולא נצטרך לבוא לידי מזה הזו. ואז, אומר הרב, ועל ידי ריבוי ההתנחלות של שלומי אמונים במושבות, יגדל כוח הקדושה, ופורקי העול יהיו מוכרחים להתבטל. לא להתבטל, להימחק, אבל כמו ביטול ברוב. כלומר שהרוח של יישוב הארץ תהיה רוח של קדושה. כי כשהרב כותב את הדברים, זה היה בדיוק תקופת המהפך. כי העלייה הראשונה הייתה עלייה דתית. החקלאים שהקימו את זיכרון, ראשון, רחובות וכו', הם היו דתיים. עלייה שנייה הייתה חילונית. ולא סתם חילונית, חלק גדול ממנה כופרת. לא שומרי מצוות, אלא אידיאולוגיה אחרת. בעיקר סוציאליסטית עד קומוניסטית. אז הרב אומר, עכשיו, ואז מה שקרה, ברגע שנוצר, יצא השם שהרוב העולים לארץ הם חילונים, אז אנשים דתיים כבר לא רצו לעלות לארץ, שהילדים לא התקלקלו. מה זה גרם? שהיישוב נהיה יותר ויותר חילוני. אז הרב אמר, אם... עכשיו, חלק מהפחד של שומרי תורה ומצוות היה להסתבך עם המצוות התלויות בארץ. הוא מספיק לי, יש לי מספיק יצרה בחוץ לארץ, הלוואי שאני אשמור שבת וכשרות וכמו שצריך, וכל מה שצריך בחוץ לארץ. עכשיו, מה, אני אעלה לארץ ישראל כדי להסתבך שם שאולי אני עובר ייסורים דאורייתא? אז הרב אומר, אם הם ישמעו על ההיתר, ושרבנים גדולים סומכים על ההיתר, אז הם יגידו ככה, אם אני אצליח בלי להזדקק להיתר, אז הרווחתי שאני מקיים מצווה כל כך גדולה כמו שמיטה, בלכתחילה, בעידור. ואם לא, בסדר? אז מה? כאילו כולם אוכלים חמץ. כולם אוכלים חמץ שמכרו אותו אחרים. כן. זה ממש דומה למכירת חמץ. ואז, אומר הרב, וסוף סוף, ואדרבה, מתוך זה שיעלו לארץ יותר ויותר אנשי קודש, אז גם נמצאו את הפתרונות, תבוא גאולה, וסוף כל סוף יבוא הדבר בעזרת השם יתברך בקרוב, שישתנה המצב לטובה, ולא יצטרכו כלל להוראת שעה זו. אבל על ידי ההכרזה והפרסום שהיתר אין לו כל יסוד, וכל מי שסומך עליו הוא חלילה עבריין, ויוצא מן הכלל, כלומר מכלל ישראל, השם ישמרנו, שזה מה שהרדב"ז אמר, כי אתם מבינים אם הרב מתמודד? הרב מצא פתרון בגלל פיקוח נפש ובגלל יסוד היישוב, פתרון שהוא הלכתי לגמרי והוא נסמך על גדולי הדור הקודם ועל חכמי צפת ש... אז כותב הרדב"ז, מפרסם על הרב שאין לזה שום יסוד, שכל מי שסומך עליו הוא עבריין ויוצא מכלל ישראל. רק תסירי לי גם את השם?
לא.
יהודים בעיקר יהודים שומרי מצוות. אבל עלייה לארץ זה פיקוח נפש הכי גדול, פיקוח נפש לאומי. הרי אותם יהודים, כל מה שקיים היום במדינה, זה מה3% שעלו בעלייה הראשונה, והקומץ שעלו בעלייה השנייה. ה97% שהלכו לאמריקה, רובם היום בכלל לא יודעים שהם יהודים, כי הם התבוללו. זה כאילו, זה לא יאומן. היה אז אדמו"ר, אז קמה תנועת בילו. בקצת, קצת קודם, גם כן, באזור שנות תף רשמם ג' נדמה לי. כמה תנועת בילו? מה זה בילו ראשי תיבות? בית יעקב לכו ונלכה. מה המשך הפסוק? יפה. אז היה האדמור ברוסיה שאמר שאם היו מוסיפים, אומר, אם הם היו מוסיפים את המילים באור השם, הייתי שולח 100,000 חסידים שיעלו איתם. אבל אם הם רק אומרים בית יעקב לכו ונלכה בלי באור השם, לא שולח אנשים שיעלו לארץ. כמה עלו לארץ? כמה אנשים היו הבילויים שהקימו את גדרה? 13 איש. אז נגיד שהוא היה שולח עוד 100,000. איך הייתה נראית היום המדינה? עכשיו, והמאה אלף שהוא לא שלח לארץ, אז לאיפה הם הגיעו בסוף? או שהתבוללו באמריקה, באוסטרליה, בדרום אמריקה, או שנהרגו בסיביר, או שנהרגו בשואה, ורק נשאר קומץ. כאילו בראייה של דורות, אדרבה, השיקול הזה הכללי, זה רואים פה את הסייעתא דשמיא של הרב, שהוא ראה נכון. זה לא שיקול לא ענייני, זה הנושא, הנושא זה יישוב הארץ. זה לא כמו עכשיו להתווכח על איזה חומרה בשבת או לא בשבת, אם לטלטל או לא לטלטל. זה מבט, פה צריך מבט כללי. אני אתן דוגמה. אני כמה, תקופה מסוימת אחרי החתונה, גרתי עם אשתי באחד המקומות במזרח ירושלים, שקנו אז בתים, והיו צריכים שמישהו יחזיק את הבית. קיצור, גרנו שם. הייתה לי, אמרו לנו משהו על נעלי הקשר בשבת, נעלי קשר בשבת, איך להתקשר במכשיר קשר. לא היו אז פלאפונים. עשיתי טעות, הייתה לי על זה שאלה, עשיתי טעות ושאלתי רב חרדי. אז הוא אמר, אי אפשר. אמרתי לו, אבל אמרו לנו שככה וככה, אז הוא אמר, אבל אי אפשר. אמרתי לו, אבל אמרו לנו שככה צריך, אז הוא אמר, אז שלא יגורו שם. מאיפה באה התשובה הזאת? אם מסתכלים על זה בתור שאלה פרטית, אז אם יש לי ספק, ואני יודע ירא שמיים, למה אני אכנס לספק? אבל אם זו שאלה כללית, של כיבוש ירושלים עיר הקודש, אז מסתכלים על דברים אחרת. זה ההבדל. כן, כן. של המחויבות הראשונה שלנו בדור הזה בתור עובדי השם, להיות שותפים בתהליך הגאולה.
והרב
שהרב בבירו, הוא לא הבין את זה? לא, לגמרי לא. כן. ואז, אומר הרב, אבל אם מפרסמים שמישהו סומך על היתר הוא עבריין, מתרפות הידיים, 4 שורות מלמטה, מתרפות הידיים של שלמים ויראים לבוא לארץ ישראל, כאשר כתבו לי מחוץ לארץ זה כמה. והרב אומר, אנשים כתבו לי שבגלל זה הם לא עולים לארץ. כי הרב כל הזמן ניסה לעודד שיהודים שומרים מצוות יעלו לארץ. כי בהבנותינו הרבים, על נס הגלוי של וציוויתי פרקתי בשנה השישית, אין אנחנו ראויים עדיין שיתגלה בפועל, מפני כמה סיבות. או מפני נפילת הדור, לא ראוי, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מכין את השפע, אבל הכלי מחורר, אז זה לא, פשוט לא קורה. או מפני הספקות בעניין גוף השמיטה. זאת אומרת, וציוויתי את ברכתי, הברכה היא כשהשמיטה היא דאורייתא. כששומרים את התורה, השם שולח את ברכתו. אבל אם המצווה היא בכלל לא מהתורה, אז גם אין את הברכה הניסית הזאת. אז אם אין נס, ועל פי דרך הטבע, אי אפשר ליישוב לעמוד בהתחלתו. אי אפשר ליישוב לעמוד בהתחלתו, אם לא ימצא איזה דרך של היתר, לפחות לכמה עניינים של שביעית. כלומר, למינימום, שהשדה לא תיארס לגמרי. ומילה גורם הדבר, שיראים, מתים לבוא. אז מי כן בא? ובאים ברובם רק ריקים, שאינם דואגים כלל על איסור ויתר. עכשיו, כותב הרב לרדב"ז, וממילא מרחיק כבוד גאונו בחומרתו, את קדושת השביעית מופיע על ארץ הקודש. הוא אומר לו, מי שמרחיק את שמירת השמיטה בגדול, שעם ישראל ישמור כולו את השמיטה בארץ ישראל, אז מי שמעכב את זה, זה אתה, כי אתה מחמיר. ואני, בנטייתי לכולה, בתורת הוראת שעה במקום הכרח גדול, ובהראותי בדרכי נועם, עד כמה אנו צריכים להשתדל לצאת ממבוכה זו, ולדרוש את קדושת השביעית כמצוותה בכל כוחנו, הנני מקרב ומחזק את קדושת השמיטה בארץ הקודש בעזרת השם יתברך. לפעמים דברים הם ההפך מה שהם נראים. יש ביטוי כזה בגמרא, כולה דעתי לידי חומרה וחומרה דעתי לידי כולה. לפעמים אדם מחמיר במשהו וזה גורם לו להקל בהרבה דברים אחרים. ולפעמים אדם כאילו מקל במשהו וזה גורם לו להחמיר בהרבה דברים אחרים. כאילו, צריך להסתכל קדימה, בקיצור, לא רק להסתכל על בעיה בצורה נקודתית, אלא להסתכל תמיד על המכלול. כן, לא זוכר אם זה כתוב פה. לא, רגע, אבל יש פה. גם סיפור דומה, סיפור דומה שהיה בנושא אחר. כנראה, לא יודע, אבל... לא יודע מה הנושא של האיגרת, כאילו הרב לא כותב, אבל זה מאוד מאוד קשור למה שלמדנו. איגרת רש מ"ח. ברוך השם לקודש יפו תיבנה ותכונן, ערב ראש חודש טבת, תף רש עין. אספר לכבוד תורתו מעשה ששמעתי. בימי הגאון רב לייב קובנר ז"ל, רצו נכבדי קובנה שהתיישב הגאון לחסיד רב ישראל סלנטר ז"ל בקובנה. כלומר, היה רב העיר קובנה, ורצו שרב ישראל מסלנט, שהיה אבי תנועת המוסר, והיה צדיק גדול, ופרוש גדול, מחמיר גדול, ירא שמיים עצום. אז רצו אנשים שיגור אצלם בקובנה. וכשבאו לשאול על זה את דעת הגאון רב לייב, שהוא היה רב העיר, הוא אמר ככה, אמר להם, אם הוא רוצה לקבל עליו משרה של הוראה, טוב, כלומר, אם הוא מוכן להצטרף לרבנות העיר ולקחת אחריות, אז שיבוא. ואם הוא רוצה לשבת בתור איש פרטי, איני מרוצה בדבר. אבל בתור תושב, אני לא רוצה שהוא יגור פה. רב ישראל מסלנט. למה? וכששאלו אותו טעמו, אמר להם, שאפילו הגאון היותר גדול והצדיק היותר נשגב לא יוכל לעמוד על דעתו של המשועבד להורות לרבים ולדעת צרת נפשו כדי לדון אותו לכף זכות. זאת אומרת, לפעמים רב, שהוא מכיר את הבעייתיות של המקום, והוא מכיר את המורכבות, והוא יודע מתי צריך להקל, מתי צריך להחמיר, אז הוא אומר דברים שמישהו שמאוד ירא שמיים ואין לו את האחריות הציבורית, הוא לא יוכל לקבל אותה. הוא יגיד, הרב זה נהיה מקל, הוא נהיה לייט, הוא נהיה כזה מתנחמד, כאילו רב מחמד, כאילו זה לא רציני. אז רב העיר לא רצה שיהיה יהודי כל כך ירא שמיים, כמו רב ישראל מסלנט, בלי אחריות ציבורית. כי כשיש אחריות ציבורית, אז דברים נראים אחרת. בתוך התורה, לא מדובר על לעבור על התורה, אבל בתוך המרחב שהתורה נותנת, דברים נראים אחרת כשיש אחריות ציבורית, או כשאין אחריות ציבורית. מסכים לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי, 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 נכון? לא כל רב יכול לקחת על עצמו להטיל. ככה אומרים שלחמיר, כל רב יכול, אבל להקל רק רב גדול. נכון? כי צריך הרבה יראת שמיים, והרבה ידיעה בהלכה, לדעת שלא פורצים פה גבולות, וגם אחריות ציבורית. אבל הנושא של אחריות ציבורית הוא מאוד מאוד חשוב. יש הרב של קהילת ראש יהודי בתל אביב, הרב אסף טבצ'ניק. הוא למד בישיבת בית אל אצל הרב זלמן מלמד. והייתה לו שאלה הלכתית, נושא כזה שכדי לקרב ובהקשר כזה וכזה, אז הוא בא ושאל את הרב שלו. והרב אמר לו, זה רבנים שגרים בתל אביב צריכים לפסוק. אני לא יכול לשבת בבית אל ולהגיד מה נכון לתל אביב. יש דברים כאלה בתורה, בתוך התורה. טוב, עד כאן להיום, שיהיה שבוע טוב, חורף טוב. כן, תלו מותר לברכה. מחרתיים.